הפותח בכל יום, המילה עם מישל דירשו. יום חמישי, יוטט בכסלב, פרשס וישב, תפשין, עין חט. ראשית מוריי ורבותיי, נתחיל בתזכורת. היום ומחר התקיימו בעזרת השם המבחנים של דירשו כדי להלן. היום יום חמישי יוטט כסלב, דירשו בכולל. מחר יום שישי, כף כסלב, קניין תורה, דף היומים. סנדרין קופיות בית עד שבוע סדף רוב עמוד בייז. דף רמי בהלוכה, בשני ברורה, סימן רי סם חד סעיף אי עד רי שעין עין, רי שעין אי, סעיף בית. מוסר, תואר האור, פריץ עד ג' מהקטע נמצא ששני עד הסוף. חוי מסדס עד פרק אי, הלא כל אב מצווה. קניין חוכמה, אוכל צדיקים, שער עיר השומיים, מהקטע הוא כמו שאוסו לא הקים עד הסוף. עובס עם פירוש רבי ניואנה, פרק א' משנה א' עד משנה תצבור. קניין משנייס, מסך הספורו, פרק ג' משנה תס עד פרק ווב משנה ד'. זה התזכורת למבחנים. ונתחיל בסיפור היומי. היום זה היור סייט של הרב הקודש רב דב בר ממזריץ', זכותו תגן אלינו. כן? הוא מפורסם בכפי כל הידוע כשם המגני מזריץ'. המגני מזריץ' כידוע היה תלמידו של הבעל שם טוב, יורשו בהנהגת תנועת החסידות. רבים רבים מגדולי החסידות היו התלמידים שלו שהעבירו הלאה את מה שהם קיבלו ממנו. נספר סיפור, פעם אחת הגיע יהודי למזריץ' והוא ביקש להיכנס למגיד. הוא סיפר, הוא נכנס, והוא אמר שהוא לא, אין איזה משהו מסוים שהוא רוצה לבקש, אין לו איזה בקשה, אין לו איזה חלילה איזה צרה שהוא בא לבקש בעבורה, אלא הוא מספר שהוא טרח והגיע לפה בגלל שהוא שמע על המגיד והוא רצה לראות אותו. המגיד שומע את זה, והוא אומר לו, תדע לך, כי לא הרופא מרפא את החולה, אלא המלאך שמתלווה איתו הוא זה שמביא את הרפואה בכנפיו. לרופא פשוט מתלווה מלאך פשוט. לרופא גדול מתלווה מלאך גדול. היהודי הזה נדע מהתשובה המוזרה ממש שלא ממין השיילה. הוא לא ידע את נפשו. הוא בריא, ברוך השם, הכל בסדר. טוב, לא היה לו מה לעשות. נפרד לשלום ויצא ממזריץ'. שסימן שאלה אחת גדול יש לו בראש, מה היה פה? לא ערכו הימים ואותו יהודי נפל למשכב מחלה אנושה, חייו היו בסכנה, הרופאים שהוזעקו למיטתו לא ידעו מה יש לו, לא ידעו מה יש לו ורואים שהמצב שלו מדרדר. באותו זמן מלך פרוסיה ערך איזה מסע, ובמהלך הדרך הוא הגיע עם הפמיילה לעיר של אותו יהודי חולה. כמובן שעם המלך, לכל מקום שהוא נוסע, מתלווה אליו הרופא האישי. אז השמועה פשטה בעיר שהרופא האישי של המלך, שקראו לו דוקטור גרדיה, נמצא איתו ביחד. נו, אז אמרו, בוא ננסה לשכנע אותו. אספו סכום הגון, ובאו אליו, ביקשו ממנו, שבזמנו הפנוי, שהמלך הולך לישון, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ינסה לקפוץ, לטפל בכל מיני חולים שם. טוב, הוא קיבל, הסכים לקבל עליו את המשימה, ובני ביתו של אותו חולה גם ניסו ללחוץ ולבקש שהוא יבוא גם אליהם. תוך כדי שפועלים בעניין, אז החולה ששמע מהעניין, עזר את שארית כוחותיו, הוא ממש ככה בלחש, עד כמה שהוא יכל לדבר, הוא אומר לבני ביתו, דומני שעכשיו נפטרה לי התעלומה של הדברים הצמויים של המגני מזריץ. מסתבר שהמגיד צפה ברוח הקודש את המחלה שלי, והוא רמז לי כבר אז שאני לא אחוס על הממון, ובכל סכום שהוא אני אזמין את אותו רופא גדול. טוב, בני הבית שמעו, עשו כמצוות אביהם, ו... הזיקו את הרופא שיבוא לבקר אותו תוך כדי השלמה על המחיר הגדול שהם יצטרכו לשלם. אבל מה? לאחר הרופא הגיע, התחיל לבדוק אותו, ומיד אומר לבני הבית במורת רוח, בשביל מה הזמנתם אותי? אני מחיה מתים? אני רק רופא. אפסו כל הסיכויים שלו להחלים. כן, כן, אמרו לו בני הבית בצער, בהנחה כבושה, אנחנו יודעים שהמצב שלו חמור, אבל זו הייתה הדרישה של החולה בעצמו. בגלל אותו מעשה שהיה לו עם איזה צדיק אחד ממזריץ, הרופא משך כתפיים בתימהון, צחק על, על מה שאמרו לו, לקח את הכסף כמובן ועמד ללכת. ככה רגע לפני שהוא יוצא מהחדר, הוא מעיף מבט אחרון על החולה, הוא מסתכל, מיד ניגש בחזרה למיטה של החולה, והוא אומר לו, בני הבית, נראה לי שחל פה שיפור רציני פתאום. פלא גדול. הוא מתיישב לרשום מרשם, ושולח שליח לבית מרקחת שיביאו מיד עכשיו את התרופה, והוא מחכה פה, והוא רוצה לתת לו אותה. עוד לפני שהשליח מסיק לחזור עם התרופה, הרופא רואה שיש פה שיפור נוסף, וכבר התרופה שהוא ביקש ממקודם כבר לא מתאימה לעכשיו, צריך תרופה אחרת. הוא רושם מרשם נוסף, מרשם שני, ושולח מישהו נוסף לבית מרקחת. וככה זה עובר למרשם שלישי ומתקדם עליו ועלה. הרופא כולו בהשתוממות, הוא אומר, נס כזה לא חזיתי מימיי. הוא אומר, החולה פשוט הולך ומחלים מול העיניים שלי בצעדי ענק. לא יאומן כי יסופר, החולה מגיע למצב שהוא כבר מתיישב על המיטה ומתחיל לדבר עם הרופא כאחד האדם. משל לא הוא היה פה מקודם במיטה, שוכב כאחד שמת כמעט. טוב, באוזני הרופא הוא מספר לו את הסיפור המרתק עם הדברי המגני מזריץ, את מה שהוא אמר לו, שלכל רופא יש מלאך, רופא גדול, מלאך גדול. טוב, הרופא רושם לעצמו את הכתובת של המגני מזריץ, תוך כדי שהוא מצהיר שאיש אלוקים פילי שכזה הוא חייב ללכת לראות אותו במו עיניו. מאותו היום, הדוקטור גרדיה לא מצא מנוחה לנפשו. המוצא היהודי שלו שנשכח לגמרי מהזיכרון שלו, נשאר ניצוץ קל מזה, התחיל לבור בתוכו ולטרוד את כל השלווה שלו. הוא נזכר בבית אבא, היה לו אבא צדיק, רבי שמשון, היה אדם ישר ותמים שחלם מעוגמת נפש, כאשר הבן שלו שר מדרך התורה והמצוות והתחיל לראות בשדות זרים. המצפון שלו החל לייסר אותו מבלי להרפות, והוא פשוט נמשך והתחיל ללכת בדרך למזריץ' לבוא לראות את המגיד. הוא הגיע לשם והוא נשאר שם ועובר תקופה של לבטים ותהיות, והוא עוזב את חצר המלך והולך ועורק לאיפה? לחצר של המגני מזריץ'. כאשר דרכו כפות רגליו על הסף חדרו של המגיד, המגיד מקבל אותו בזרועות פתוחות, והוא מקבל אותו לבקשתו, תחת חסותו. המגיד אומר לו, אני אטפל ברפואת נפשך, ואתה תטפל ברפואת גופי. הרופא שינת מלבושיו, שם על עצמו חזות יהודית, חזר ואימץ את השם היהודי המקורי שלו, הרון. במשך תקופה ארוכה, הוא היה ישב בבית מדרש, ולא יצא לחצר, היה יושב ולומד, ומתחזק, וכמו הסיכום עם המגיד, הוא היה מטפל ברפואה של המגיד בכלל, ובפרט היה לו רגל שכואבת, הוא היה מטפל בזה. והמגיד מטפל בנפשו ברוחו של הרופא, מראה לו דרך התשובה ומקרב אותו לחסות תחת כנפי השכינה. זכר רבי אהרון גורדיה לשוב בתשובה שלמה מאבו, עד שהוא הגיע למדרגות רמות ונעלות בתורה, והוא זכה לתפוס מקום נכבד בקרב החבורה הקדושה של מזריץ' שהגיע לעת זקנותו. כשהיו מזכירים אותו, היו מזכירים אותו כאדם גדול מאוד, אדם מכובד. לאחרי שהוא נפטר, ראה בן 95 שנה, זכה להגיע לגיל הזה, קברו אותו בין גדולי אוסטרה ורבניה. ועל המצבה שלו חקקו ככה, פה נתמן הישיש הזקן, שהלך ושימש חכמים, אשר שימש לערב בוצינה קדישה, מגיד מישורים בקהילת מזריץ'. מורנו אהרון בן מורנו הרב שמשון, דוקטור גרדה, עם תאריך הפטירה. עד כאן הסיפור המרתק על המגיד ממזריץ', שכאמור היום זה יום ההילולה שלו. יש פה עוד סיפור מעניין שמופיע בגיליון דברי שיח בקשר שהביאו לרב חיים קניבסקי שלי את הספר חדש על מורון הגריל שטיימן, ספר בשם רברון לייב. אז רב חיים עיין בו הרבה, לא הניח אותו עד שהוא סיים לעיין בו. ספר נפלא מאוד. אחד המעשים הנפלאים שמובאים שם זה בקשר להקפדה של הרב שטיימן לא להשתמש בחשמל שמיוצר בשבת על ידי יהודים. אז זה קרה בשבת אחת, שבטעות נשאר החיבור בבית של הרב שטיימן לחשמל, המערכת החשמל הרגילה, לא לגנרטור. אז בני הבית החליטו שלא לספר לו על זה, כדי שלא לגרום לו צער גדול. והנה, הם שמו לב לתופעה מעניינת. באותו ליל שבת, נפלה על מורון עייפות גדולה שלא כהרגלו. והוא פשוט התנמנם על הסטנדר במהלך כל הלימוד, שיצא שהוא לא קרא לאור החשמל באותו הלילה בכלל. לאחר מייסה, סיפרו את הדברים לרב חיים קניבסקי, והוא אמר, בוודאי מן השמיים הביאו על הרב שטיימן את העייפות הגדולה, כדי למנוע ממנו שימוש בחשמל שאינו קשר. נעבור למדור קניין חוכמה בפרקי אובס. אז כתוב במשנה, אובס הבריאויס ומקרבון לתוירו. סיפר אחד מהתלמידים של הגאון רב ניסים טולדנו זכר צדיק לברכה, הלא הוא הרב אלאלוף שליטא, שפעם באיזו הזדמנות מסוימת הוא קיבל מרבו רב ניסים הזמנה לא כל כך שגרתית. הוא ביקש ממנו לבוא ולשתות ביחד איתו ויסקי. ויסקי התפלא הרב אלאלוף. הוא אמר לרב ניסים, אני לא נהג לשתות את המשקה הזה. אני לא יודע איך לשתות אותו, לא יודע איך עושים את זה. בוא אני אלמד אותך, ישיב לו רב ניסים. הוא התבונן בו בפלא, למה, מה צריך ללמוד לשתות ויסקי, לשם מה? ענה לו רב ניסים, על עצמו, שבמהלך הנסיעות שלו מסביב לעולם, הוא נפגש הרבה פעמים עם יהודים שרחוקים מתורה ומצוות, והוא רוצה לקרב אותם ליהדות. אחד הדרכים לקרב אותם ליהדות שהוא נוהג בהם, אומר לו רב ניסים, זה לשוחח איתם, לשתות איתם לחיים, ואגב השתייה לשבת ולדבר איתם בעניינים של תוירה והשקופה, וככה לקרב אותם לבורא עולם. אבל לצערנו, חלק גדול מהם מחללי שבת בפרסיה. והדין של מחלל שבת בפרסיה שאינם הוא יין נסך. אז איך אני יכול לשתות איתם לחיים? הפתרון שמצאתי, אמר הרב רב ניסים טולדנו לרב אלאלוף, להגיד להם שאני נוהג לשתות רק ויסקי. ואז הם מביאים לויסקי ואני שותה איתם לחיים וממשיך איתם הלאה. עכשיו אתה תבין, אמר רב ניסים לרב האלוף, למה גם אתה צריך ללמוד לשתות המשקה הזה. זה סיפור שהופיע במוסף שבת קודש של יתד דימה לפני שנים רבות. וכעת נעבור למדור עניין הדיומה, שכמובן נדבר על חנוכה. אז באיזה שעה מדליקים נרות חנוכה? הזמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצד הכוכבים. ויש אומרים שהזמן הוא רבע שעה לפני זה, בתחילת בין השמשות. והזמנים האלו תלויים במחלוקת הידועה של הגאונים ורבינותם, בנוגע לזמני שקיעת החמה בצאת הכוכבים. בשיטת הגרו בנוגע לזמן ההדלקה, יש משמעויות שונות, אולם תלמידיו בארץ ישראל נהגו להדליק בדיוק בתחילת שקיעת החמה, שזה אומר בזמן שכדור השמש כבר אינו נראה. וכך מנהג ירושלים מקד מדינה, וכן נהג גם הגריס סולובייצ'יק, הלא הוא הרב מבריס. החזון איש נהג להדליק 20 דקות לאחר השקיעה. וכך נהג נוהג גם הבית ישראל מגור, שהעיד שגם אבא שלו היה עם רמס, ככה היה נוהג, להדליק 20 דקות אחרי השקיעה. רב מוישה פיינשטיין באגרוס מוישה כתב, שראוי להדליק 10 דקות לאחר השקיעה. ודעת הרב אלושיב שאף לדעת, הגרו לא להדליק בזמן השקיעה שנתפס בלוחות, וכן זה גם דעת האור לציון, שיש להדליק רבע שעה לאחר זמן השקיעה נתפס הלוחות. נער שנעשה בר מצווה בחנוכה, ומנהגו להדליק בזמן השקיעה, אז דעת הרב שלום זין, נוי רבך ורב אל יושיב, רב ניסים קרליץ ורב חן קינבסקי, שידליק בשקיעה כמנהגו. כן, מדובר שביום שהוא נעשה בר מצווה מהלילה, אז את ההדלקה של אותו לילה, מתי הוא ידליק? לפני זה. אך לדעת הרב ווזנר, הוא צריך להמתין לזמן יצר דוק החובים, שאז שבו יהיה בוודאי גדול, ורק אז הוא ידליק את הנרות. וכן הוא ראה גם הגרעיל שטיימן, שראו שימתין כ-35 דקות לאחר השקיעה. ונעבור למדור פניני הפרשה. אז כתוב בפרשה, למען אציל אויסו מיודום להשיבו אל אוביו. לספר את התורה. יש פה סיפור מרתק שהיה עם הרב בריסק ועם הרב טננבוים, רב משדובי טננבוים, זיכרונו לברכה, שהוא היה מזכיר ועד הישיבות. שנה אחת בערב יום כיפור קרא הרב בריסק לרב טננבוים, והוא אומר לו שיש איזה אברך אחד שעקב הזנחה הוא לא הגיש את דחיית הגיוס, ולכן הוא נחשב כעריק, ושמו אותו בכלא. ערב יום כיפור. וצריך לטפל בשחרור שלו, ככה אומר הרב מבריסק לרב טננבוים. עונה לו הרב טננבוים, אין בעיה, מיד בצאת יום הכיפורים אני מטפל בעניין. הרב מבריסק מנענע בראשו ואומר לו, לא, 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 לא מחר, היום, היום אתה צריך לשחרר אותו. אומר לו הרב טננבוים, עכשיו, עכשיו אני לא יכול לעשות שום דבר. משרדי הצבא סגורים, אין לי מי לדבר. הרב מבריסק מתעלם ממה שהוא אומר לו, אין לי מי לדבר, והוא אומר לו, אל תגיד איני יכול, תגיד איני רוצה. טוב, הרב טננבוים שומע את זה, הוא יוצא מהבית של הרב והוא מתלבט מה הוא יכול לעשות. בחוסר ברירה הוא הולך למחנה שנלר שהיה סמוך. הוא מבקש לדבר עם הקצין הבכיר ביותר שנמצא שם במקום. הוא מחכה כמה דקות, יוצא אליו קצין והוא שואל אותו מה הוא רוצה. הרב טננבוים פותח ואומר לו, תראה, היום זה ערב יום כיפור. כל יהודי זקוק לברכה ביום הזה. אולי אתה רוצה לזכות בברכה מרב גדול? הקצין שהוא שמע את הדברים האלה התעוררה איזו נקודה יהודית שהייתה רדומה בלבו, והוא מעניין בראשו, כן כן, ודאי שאני רוצה ברכה מרב גדול. אם כן, ממשיך הרב טננבוים ואומר לו, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשחרר חייל ומיד תזכה בברכה. עונה לו הקצין, אין בעיה, מיד במוצאי יום כיפור אני מטפל בעניין. אומר לו הרב טננבוים, לא מחר, היום, עכשיו. אבל הקצין מתעקש. הוא אומר לו, היום אני לא יכול לשחרר, זו בקשה בלתי אפשרית, לא שייך. אומר לו הרב טננבוים את המשפט שאמרו לו לפני כמה דקות, אל תגיד לא יכול, תגיד לא רוצה. הקצין מתרגז והוא אומר לו, אם אני אומר לך שאני לא יכול, אז באמת אני לא יכול, הכל סגור עכשיו. הרב טננבוים מקשיב לו עד הסוף והוא אומר לו, תדע לך, כל מה שאני אמרתי לך, אמר הרב הגדול. הקצין נאנח, הוא נושך את שפתיו והוא אומר לו, טוב, ננסה. בסופו של דבר, זמן קצר לפני תחילת יום הקדוש, לפני יום כיפור, אותו עציר שוחרר. וכאשר מגיע הרב טננבוים ומבשר לרב מבריסק את זה, הוא לא שכח להדגיש שהשחרור המיוחד עלה בברכה. עד כאן הסיפור המרתק שהופיע בגיליון דברים טובים. שיעור דף רמי בהלוכה. גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך יהודי, מתי אסורה הנאה מכך לכל העולם, ומתי זה אסור רק לאותו יהודי בלבד. וניגש למדור הדף היומי בהלוכה. האם מותר ליהנות ממלוכה שעשה גוי בשבת בבית מלון של גויים? גוי שעשה בשבת אחת מלמדת מלאכות, ניגש לעיקר הדין, לאחת מלמדת מלאכות דאורייתא בשביל ישראל, אסור לכל אדם ליהנות מהמלאכה. וכגון, אם הדליק אור בחדר, אסור לעשות במקום דבר שלא ניתן לעשותו בחשיכה. ואם עשה הגוי עבור ישראל אחד מסורי שבס דרבונון, אז ההנאה אסורה רק למי שהמלאכה נעשתה עבורו, וכן לבני ביתו ולאורחיו. ולמה? כיוון שמסתבר שדעת הגוי היא גם עבורם. ואף אורך שהוא זמן באקראי צריך להחמיר. אלא אם כן הוא זמן לאחר עשיית המלאכה. ואיסור ההנאה הוא גם כשהמלאכה נעשית ברשות הגוי, כגון במלון ששייך לגוי. ואף כשלא עשה מאומה בדבר שנהנים ממנו, כיוון שהוא הכניס חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. זמן האיסור עד מתי? עד שיחלוף במצי שבת זמן שמספיק לעשיית מלאכה. כמו שזה נקרא כמו שהשם התלמודי של הדבר הזה נקרא בכדי שיעשו. נמשיך הלאה במדור הדף היומי בהלכה. שוטר גוי עוצר רכבים כדי לאפשר מעבר ליהודי. האם מותר לעבור? כאמור גוי עושה בשבת מלאכה עבור ישראל, אסור לכל ישראל ליהנות ממנה. אולם, אם אין הגוף הישראל נהנה מהמלאכה, והגוי עושה את המלאכה בשביל לקבל שכר, בכזה אופן מותר ליהנות מהמלאכה. לדוגמה, גוי שמכבה שרפה בבית בשבת, ואנחנו מניחים שהוא עשה את זה על דעת לקבל שכר. עכשיו, ההנאה מהבית אינה הנאה ישירה מהמלאכה, כיוון שהמלאכה רק מנעה את השרפה. דוגמה נוספת, כמו שהקדמנו מקודם, שוטר גוי עוצר את התנועה בשבת עבור ישראל כדי לאפשר לו לעבור רגלית את הכביש. אז גם בכזה אופן מותר לעבור, כיוון שהמלאכה היא רק הסרת המונע ממעבר הכביש, וזה לא שגופו נהנה ממנה. מפתח שהובא באיסור של טלטול ופתחו את הבית, יש אוסרים להיכנס לתוך הבית, אבל יש מתירים מהטעם שהזכרנו, שאין גופו נהנה ממנו. למה? כיוון שלא נעשתה מלאכה בגוף המפתח. והנאה היא לא ישירות במפתח, אלא הוא רק מסיר את המונע מלהיכנס הביתה. עוד נושא מעניין, גוי שהרים את המפסק הראשי של החשמל עבור חולה, האם מותר לכל דיירה בניין ליהנות מהאור? אז הנושא הוא כזה, גוי שהדליק את האור בשבת לצורך עצמו, או לצורך חולה שיש בו סכנה, מותר לכל אדם ליהנות ממלאכתו, כיוון שמדובר במלאכה אחת שנעשית עבור אדם אחד כמו עבור מאה. ואף אם נעשו אגב כך מלאכות נוספות שמועילות לאחרים, וכגון שנפל המפסק הראשי של החשמל בבניין מגורים משותף, והגוי הרים אותו, ונדלקו האורות בכל הבניין, מותר ליהנות מהמלאכה. ולמה? כיוון שהגוי עשה רק פעולה אחת שהייתה הכרחית לקיום צורך עצמו או צורך החולה. אולם, כשמדובר במלאכה שייתכן שהגוי יוסיף לעשות מלאכה עבור ישראל שאינו חולה, וכגון שינוי עוצמת המזגן כשהתרבו אנשים בחדר, לכתחילה אסור לאנשים שהגוי מכיר אותם ליהנות מהמלאכה, מחשש שהגוי יעשה את המלאכה הזאת גם בעבורם. ונעשה חזרה על מה שלמדנו אתמול. מאכל שטעון בדיקה מחרקים, אסור לבדוק אותו לאור הנר. אבל אם מדובר במאכל שהוא לא מוחזק בהימצאות חרקים, ואינו טעון אלא הצצה קלה ולוודא שהוא נקי, את זה מותר לעשות לאור הנר. כמו כן, בליל יום הכיפורים מותר להתפלל לאור הנר, כיוון שאימת היום מוטלת על האדם. ואנחנו לא חוששים שיבוא לעשות מלאכה בהיסח הדעת. ויש אומרים שמותר גם ללמוד ביום הכיפורים לאור הנר. נרות שבת צריך לנהוג בהם בכבוד, ולכן אין להניח כנגד הנרות דבר תינוף. אם צריך לחתל תינוק לאור הנר, יחצוץ בגופו בין הנרות לתינוק. ונזכר מוריי ורבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. האם מותר להפעיל מייבש כביסה סמוך לכניסת השבת? לדעת השולחן ערוך מותר להתחיל בערב שבת מלאכה שתימשך מאליה בשבת עצמה, אף אם היא גורמת לרעש. ולדעת הרמ"א, אם היא גורמת לרעש שעשוי להביא לידי זלזול בכבוד השבת, או לעורר בקרב השומעים חשד שהמלאכה הותחלה לאחר כניסת השבת, אסור לכתחילה. ולדעה זו אסור להפעיל בערב שבת מכונת כביסה או מכונת ייבוש באופן שתמשיך לפעול בשבת. ויש שכתב, שאף לדעת השולחן ערוך יש להימנע מהפעלת מכונת כביסה וכיוצא בזה, מחשש שמא יבואו לידי מלאכה האסורה בשבת. אך בשעת הדחק ניתן להקל. העמדת שעון מעורר שיצלצל בשבת, יש שאוסר, לדעת הרמו, אם הצלצול נשמע בחוץ. אבל דעת פוסקים לרבים להקל, וככה המנהג. וכן מותר להפעיל כל מכונה מרעישה שידוע כי מפעילים אותה תמיד בערב שבת, ושאינה גורמת לזלזול בכבוד השבת, כגון גנרטור שכונתי וכדומה. דף היום עם הבבלי, מהו החטא שרק הקדוש ברוך הוא מכיר בו? ומדוע הירח קטן מן השמש? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף היומי, מסכת שמואל, דף ח'. ונעבור למדוע החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. בעל המלאכה רימה אותי, האם מותר לי להזהיר את חבריי מפניו? רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. מספר יהודי, הזמנתי בעל מלאכה לביצוע עבודה בביתי, והוא ממש רימה אותי לאורך כל הדרך. ובסיכומו של דבר, נאלצתי לשלם עבור העבודה מחיר גבוה ביותר. גזל שלו ממש, פשוט גזל אותי. האם איזו מצווה להזהיר את כל חבריי וידידיי מפניו של אותו בעל מלאכה? עד כמה מוטל עלינו לדקדק לא רק בפרטי הלכה, אלא גם לחפש ולדקדק במניעים נסתרים שבלב פנימה, בסיבה שאנחנו רוצים לספר את מה שאנחנו רוצים לספר, את זה נוכל ללמוד מההלכה נלמדת היום בספר חפץ חיים, שנוגעת בדיוק למקרה שהבאנו. בדוגמה מעין זו, לא די שיהיה בסיפור הדברים תועלת, אלא למספר, אומר החפץ חיים, להתכוון באמת לשם תועלת. וכיוון שבוודאי אין כוונת המספר לתועלת, אלא מה? כוונתו לבזות אותו, את אותו בעל מקצוע, בעיני בני אדם, שיפורסם לפניהם לחרפה ולקלון, עבור זה שנגע באמונו בכבודו. על כן הדבר אסור. כך כותב החפץ חיים. וכך גם הובא בביאורים ומוספים של דירשו, ההוראה של הרב זילברשטיין שליטה, שמה שאסור לספר לאחרים שהבעל מלאכה ניצל את המצוקה שלו לדרוש עוד כסף, אף שהמטרה שלו לתועלת, שלא יעשה להם כן. ולמה? כי הכוונה שלו לתועלת היא לא ממש, אלא זה מחמת כעס ונסיעה. וכעס ושנאה שיש לו עליו בגלל מה שהוא עשה, מלבד העובדה שייתכן מבעל המלאכה הוא הצודק, הרי בסך הכל יש פה ויכוח בין שניהם, לא ברור מי צודק. אולם למרות זאת, אין האדם יכול לפתור את עצמו לגמרי מהחובה שיש עליו להציל את חברו מהנזק. אלא מה? התורה מצווה לו בכזה מקרה להתגבר ולהתעלות מעל רגשותיו ולפעול ולספר באופן המותר, וכפי שמובא בהמשך הדברים בביאורים המוספים, שכאשר הדברים נוגעים ממש להצלה מנזק, אזי אם המספר שונא את המסופר, וכמו בדוגמה שהבאנו, מכל מקום מותר לספר הדבר לתועלת הצלת חברו, ויכריח את עצמו בעת הסיפור לכוון לתועלת ולא מצד שנאה. עד כאן בנושא של הלכות שמירת הלשון. ונעבור למדור קניין חוכמה. אז כתוב במשנה, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. מפרש רבינו יונה, עורכי כמו ארכי, ראש, כלומר ראש הדיינים. ופירושו, אל תעש עצמך כראש הדיינים, שישאלוך בעלי הדין ותאמר להם הדין, ואחר כך ילכו לדיינים אחרים לדון. ואמרו להם, כבר אמר לנו ראש הדיינים שכך הדין. ככה מפרש רבינו יונה. והרמב״ם זל פירש, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, לא דיבר כאן במי שמלמד טענות של שקר לחברו לטעון בהם. כי אדם זה רשע גמור, ולא הוא צריך לומר כי אין לאדם לעשות כן, כי עברה גדולה היא. אלא שמסדר לו טענותיו ועורך לפניו הדינים, ומגלה ליחיד דינו שאינו ראוי לעשות כן. כי יחשדו וידברו על עברה שלימדו לשקר. כעת יש לנו פה סיפור מרתק ומיוחד מהרב ישראל מאיר שושן שליטה. כתוב בפרשה, בסוף הפרשה, ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. ויוסף פותר את חלומו של שר המשקים, והוא אומר לו, שלושת הסריגים זה שלושה ימים, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על כנך. פרעה יחזיר אותך למקום הראשון, הוא אומר לו. ונשאת הכוס פרעה ביודוי. אתה חוזר לתפקיד הקודם, כמשפט הראשון אשר היית משקיעו. אחרי פתרון החלום לטובה, מבקש יוסף משר המשקים, כי אם זכרתני איתך כאשר איתב לך. הרי תשוב להיות קרוב למלך, תפגוש אותו מדי יום. אנא, אומר יוסף משר המשקים, בקש עליי לפניו, תזכיר גם אותי לטובה. ועשנה עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מהבית הזה. ככה יוסף מסיים עם השר המשקים. מקשר בעקי ועגר, בפסוקים שקראנו יש פה כפילות, מילים מיותרות. יוסף אומר לו, יישא פרעה את ראשך, כן, שיחזיר אותו לתפקיד, ומיד אחרי זה מה אומר לו? ושבחו על כנך. חוזר על עצמו. עוד כפילות יש. ונשאתו כוס פרעה ביודוי כמשפט הראשון אשר היית משקהו. אם אתה אומר ונשאתו כוס פרעה ביודוי, אז הכוונה שהוא חוזר למה שהיה קודם. מה צריך להוסיף? כמשפט הראשון אשר היית משקהו. עוד שאלה שואל רבי עקיבא איגר, למה כתוב בסוף כי אם זכרתני? מה צריך פה את המילה כי? מה היה חסר אם לא היה כתוב כי? המילה להסביר את הרוצה של רבי עקיבא איגר, מספר פה רבי ישראל מאיר שושן סיפור מרתק שהיה בבני ברק לפני קרוב ל-70 שנה עם אהרון החזוניש. החזוניש היה גר בגבעת רוקח, ליד ישיבת סלובודקי עד שנת תש"ז, אחרי זה הוא עבר לרחוב חזוניש. כמה שנים לפני זה, בשנת תרצ"ח, עלה מהונגריה יהודי ירא שמיים בשם רבי ינקוב שוורץ. הוא פתח מרכולת באזור. מה, איך היה נראית מכולת באותם ימים? שתי עמודונים עם מדפים וקצת מוצרים, קצת קמח, קצת קפה, סוכר, מצרכי יסוד. לפני חנוכה, אז היום מוכרים גם בחנות, גם נרות ושמן זית. השמן זית היה מאוד יקר באותם ימים. כמעט לא נמצא מי שיקנה אותו, רק ממש מעט אנשים שהיו מקפידים על להיות מהדרין מן המהדרין, היו קונים את השמן היקר הזה שהיה מגיע בפחיות, בפחיות של שמן. אז בשנה הראשונה שהוא פתח את החנות, אז בא לחנות טבעי 5 פחיות. הוא לא ידע כמה אנשים ירצו לקנות מוצר כזה יקר. הפחיות גם היו עשויות מזה פח דקיק שעלו להינזק מכל מכה קטנה ולהישבע, השמן נשפח ונפסד. אז הוא הזמין 5 פחיות, שם אותם במדף למעלה, שלא יקבלו מכות, שלא יהיה נזק. יום אחד מגיע איזה יהודי ירא שמיים לחנות ומבקש לקנות פחית של שמן זית. רבי יעקב לוקח את הסולם בתחיל אורחים ומטפס ומנסה להוריד את הפחית, אך תזוזה אחת לא נכונה והפחית נופלת. לאיפה היא נופלת? העמודנים, המדפים שהיו נטועים בה, היו מחוברים לצינורות שהיו נטועים עמוק באדמה. הצינורות האלה היו חלולים, לא סגרו את הצינור מלמטה, והפחית פשוט נפלה לתוך הצינור. ההפסד היה גדול, פחית שמן הייתה יקרה, נשאר רק 4 פחיות, אז בלילה אחרי מייריב, אז בעל החנות קרא לאח שלו, מוטל, ביקש ממנו שיבוא לעזור לו, לחלץ את הפחית שנפלה. אולי היא לא נזדקה, יהיה אפשר להוציא את השמן שיש שם, מה שנשאר, אם בכל זאת כן נזדק. ניסו להוציא, זה מושך מפה, זה מושך משם, דוחפים מקלות, מצליחים להרים את הפחית, רגע לבני עוד פעם, בום, נופל עד למטה. מנסים, זהו, אין מה לעשות. הם מחליטים להשאיר את הפחית שם, אין ברירה. השנים חולפות, עובר עוד שנה ועוד שנה, והמעשה נשכח מהאח ומהמוכר. עם השנים, השמן זית כבר ירד למדפים יותר למטה. בשנת תש"ח, זה היה שנה של קום המדינה, המצב הכלכלי בארץ הקודש היה חמור ביותר. לא היה שייך להשיג שמן זית. מיד אחרי סוכות רבי ינקוב כבר מנסה להשיג ברחבי הארץ שמן זית, בשביל שיהיה לחנוכה, הוא ידע שהוא צריך להתכונן לזה הרבה זמן, והוא מנסה ומנסה והוא לא מצליח. מספרים שבאותו תקופה תלמידי חכמים שרצו להדליק בשמן כלשהו לפחות, היו מבקשים מהרופא מרשם של שמן תינוקות. אם אין שמן זית, לפחות ידליקו בשמן הזה. שבוע לפני חנוכה מגיעה הרבנית קרלית, אשתו של החזוניש, לגברת שוורץ, בעלת המכולת, והיא אומרת לה, נו, יש חדש עם שמן זית. בעלת המכולת נאנחת ואומרת לה, רבצן, בעלי כבר התייאש מלהשיג את האוצר הזה. בכל הארץ הוא לא מוצא ולו טיפה אחת קטנה של שמן זית. הרבנית חוזרת לביתה בפחי נפש, היא לא הצליחה להשיג לבעלה שמן זית. יומיים לפני חנוכה היא באה עוד פעם, היא שואלת, אולי הגיע כבר שמן? לא. היא אומרת לה, איך יגיע? תסתכלי על ה... אין במדפים, אין שום דבר, אמרתי לך שאי אפשר להשיג. הרבנית הולכת וחוזרת אחרי חצי שעה, והיא אומרת לה, בעלת המכולת, אני לא מבינה, בעלי, החזון איש, הוא טוען בתוקף שבחנות של שוורץ יש שמן זית. אם הוא אומר חייב להיות פה, אולי תחפשי עוד פעם. בעלת החנות מופתעת ממה שהיא שומעת. היא אומרת לו, איך זה יכול להיות שיש? תראי, המדפים כולם פתוחים לפנייך. בחנות קטנה שהייתה, לא היה צריך לעבוד קשה כדי לראות שאין שום פחית שמן זית. הרבנית בחוסר ברירה עוזבת את החנות בידיים ריקות. אבל גברת שוורץ, שהייתה יהודיה, הונגריה, בעלת אמונת חכמים חזקה ותמימה, היא לא אומרת נואש. בעלה מגיע מהשיעור הקבוע בדפיומי והיא מספרת לו את הסיפור, איך החזון איש אמר בביטחון רב שבחנות שלהם יש עוד שמן זית. הוא מסתכל עליה והוא אומר לה, מה אפשר לעשות? השנה אין לי. ואז היא נזכרת. היא אומרת לה, אתה זוכר לפני הרבה שנים שנפלה לך פחית לתור אחד הצינורות? אז הוא אומר לה, מי אמר שזה הפחית של שמן זית? הוא כבר לא זוכר מה שהיה. הוא אומר לה, אולי זה הפחית של סרדינים? אבל גם אם זה היה שמן זית, הרי ניסינו להוציא. לא הצלחנו, זה הכל מלא בחלודה כבר. אבל האישה לא מתייאשת. היא אומרת, אולי אתה זוכר באיזה עמוד זה היה? הוא עונה לה בעייפות, אני ממש לא זוכר, וגם אני זוכר, מה את רוצה שנעשה? ינקל האישה אומרת לו, אם החזני שומר, אז יש פה, חייב להיות. נו, אז מה את רוצה שנפרק את כל החנות? הוא שאל אותה בתדהמה. אבל האישה, היא כבר נכנסת ללד וקדושה, והיא אומרת לו, כן, כן, הבקשה של החזני שווה כל מאמץ. טוב, כשהוא שומע את זה כבר לא נותרת לו כל ברירה, הוא מרוקן בזריזות את המדפים, מביא מפרק ומתחיל לפרק אחד לאחד את המדפים. הוא מחפש בעל מלאכה ערבי שיעזור לו לעקור את הצינור הימני שמחזיק את המדפים. הצינור היה תקוע עמוק באדמה, והערבי מתחיל לעבוד. עוברות שעתיים וחצי, החנות מלאה באבק. כל העמודון שבור מפורק, ורבי יעקב בכוחות משותפים עם הפועל הערבי מוצאים את הצינור מבדן האדמה. ומה? הצינור ריק, אין שם שום דבר. האכזבה רבה, החנות כולה ארץ ובלגן אחד גדול, וגם צריך לשלם לערבי, זה לא משנה לו אם מצאו שם פחית או לא. אבל האישה לא מתייאשת, היא אומרת לו, ינקל, אם לא מצאת בצינור הימני, בוא ננסה את הצינור השמאלי. הערבי ממשיך במלאכה, והוא שומר במלוא המרץ. אחרי 3 שעות הוא מסיים את המלאכה, וביחד הם שולפים את הצינור. ואז מתגלגלת לה על רצפת החנות פחית שמן זית מלאה וחתומה. ממש כמו אותו פח שמן בחותמו של הכהן גדול. הפחית שלמה ומלאה, אין שום סדק. רבי עקיב תופס את הפחית בשתי ידיים, הוא משאיר את הערבים הצינורות על הרצפה. וביחד עם אשתו, הם רצים לבית של החזון איש. רבי, הבאנו לכם את השמן זית, אומר בהתרגשות לחזון איש. החזון איש רואה את השמן ואומר להם בשמחה, אמרתי לכם, ידעתי שבחנות של שוורץ יש שמן זית. רבי יעקב ואשתו היו מאושרים, החזון איש משלם להם תבין ותקלין, על כל הבלגן בחנות, לא רק על השמן זית, על הפועל, על הניקיונות, על התיקונים. ורבי יעקב אומר לאשתו, לפני 10 שנים, לא העלינו בדעתנו למה שכחנו לסתום את הפחי צינורות שבחנות למעלה, כדי שלא ייפול שנפנו דבר. אבל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם שמנהל את העולם, הוא ידע שבעוד 10 שנים בתשח"ח לא יהיה שמן זית. והוא שמר פחית אחת של שמן זית לא עושה דברו, הוא שמר פחית שמן זית לחזון איש. לכן אז גם לא הצלחנו לחלץ את הפחית משם. כי זה כבר היה שמול החזון איש הפחית הזאת. עד כאן הסיפור הנפלא עם החזון איש. זה גם התירוץ של רבי עקיבא איגר על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק פותר לשר המשקים את החלום, שהוא יחזור להגיש משקאות לפרעה. אבל שר המשקים מפחד. הוא אומר, איך אני אהיה מסוגל להגיש משקאות למלך, כשאני אזכר איך נזרקתי לבית סוהר בפעם הקודמת. מרוב פחד אני ארד ואני אשפוך את המשקה. עונה לו יוסף הצדיק, אל דאגה. אתה תשוב להיות שר המשקים, כי המשפט הראשון אשר היית משקהו. בדיוק באותו ביטחון שהיית מגיש לו את המשקאות בעבר, ככה תגיש לו גם כל יום ויום. ולמה? כי כל הסיבה שהגעת לבית סוהר, זה לא היה בגלל הזבוב, זה היה בגללי, בשבילי. כי אם זכרתני, כי, למה הגעת לפה? כדי שתכיר אותי בבית סוהר ותוכל להזכיר אותי לפני המלך. הקדוש ברוך הוא רצה שיוסף הצדיק יצא מהבור. אז מיד הוא מפיל את שר המשקים לבור. כאשר ידע שר המשקים מה הייתה תכלית כניסתו לבור, אז הוא יוכל לשוב ולשרת את פרעה ברוגע ובשלווה. איך? קו הרישיונו. השם יעזור. שנזכה תמיד לחיות עם אמונה חושית. שכל מה שנעשה סביבנו, הכל זה בהשגחה פרטית. עד כאן הסיפור המרתק עם החזון איש והפחית השמן. ונסיים מורה ורבותיי בהתחזקות הימית. את ההתחזקות הימית היום נאמר בשם המגדי מזריץ', שהיום זה היום הזיכרון שלו, כמו שאמרנו. זה מופיע באורח לחיים של זלוטשו, בחומש שמו. וכך אומר הרב הקדוש מזריץ', יש צדיקים גמורים בעולם ולא יוכלו לפעול כלום בתפילתם, מחמת שפלותם בעיני עצמם. ואינם מאמינים שישמע השם תפילתם, ועל כן אין נענים. אלא, אומר הרב המגיד מזריץ', אדם צריך להאמין שהשם יתברך שומע תפילת כל פה. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום המייל למי שדירשו. נשוב וניפגש במייל היומי הבא של דירשו בעזרת השם.